43 שניות, הפודקאסט של אריק זאבי. אריק זאבי, המדליסט האולימפי, יושב לשוחח עם אומנים, יזמים ואנשי ציבור על הרגעים הקשים והמעצבים ביותר בחיים שלהם, ואיך הם התמודדו והרימו את עצמם בדרך לטופ.
שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו עכשיו בעוד פרק של 43 שניות, והיום אנחנו מארחים לראשונה אצלי בפודקאסט ספורטאי, את יובל שמלה, מטפס אולימפי, שכולכם מכירים כנינג'ה הכי מטורף של ישראל. הוא אמנם צעיר, אבל מאוד מאוד בוגר, עם תובנות עמוקות, ויש כמה דברים שהיה מאוד מעניין אותי לשאול אותו. אז יובל שמלה, מיד מתחילים. אהלן יובל, מה שלומך?
שלום אריק, מעולה, שמח להיות פה, בוקר טוב.
קפצנו אותך מוקדם הבוקר?
כן.
מאז שאני אבא לילדים, אז כבר זה לא שעות מוקדמות בשבילי.
כן, אני גם אגיע לשם מתישהו, עם הלקום מוקדם בבוקר, כרגע זה עוד קשה.
אז אני אתחיל איתך מהסוף, אתה יודע, לפודקאסט קוראים 43 שניות, על סך אותם רגעים מכוננים שאנחנו חווים בקריירה, לחיוב או לשלילה, וחושב שלפחות במקרה שלך, רגע אחד מכונן, כולנו מכירים, בעצם עלייה של נינג'ה ישראל האוויר, כן. כל אתה מסכים איתי, שזה רגע מכונן בחייך?
כן, לגמרי, זה ממש ענף ספורט שלם, שפתאום נכנס ככה בהפתעה לחיים, פתאום המציאו ספורט ככה, שמתאים ליכולות שהטיפוס מביא לך, ואז שהודיעו שזה הגיע לארץ, כן, נרשמתי.
אבל זה משהו שכאילו היה ברור שזה הגיע לך, ברור שאתה נרשם, או איזה תהליך כאילו עברת, איך זה הגיע אליך ממש?
כן, זה היה מהשנייה הראשונה ברור, אני לא אשכח את היום שככה שלחו לי איזה פוסט בפייסבוק, שקשת מביאים את הפורמט של הנינג'ה לארץ, כי זה פורמט שהכרתי מחול, מתחרויות בארצות הברית, ביפן, כי כבר הרבה מטפסים בעולם יצא להם להתחרות שם. אז בשנייה שראיתי שאת הפוסט הזה, שלחתי מייל, נרשם לאודישנים, זה היה לי ברור.
אני חושב על זה, בגלל שאתה ספורטאי בסוף עוד לפני הנינג'ה, אתה מטפס תחרותי, אז לספורטאים, לפחות לכאלה שאני מכיר, תמיד יש את הפנטזיה הזאת שזוכים באולימפיאדה, זוכים באליפות, אולי מדמיינים את עצמם, זוכים בתחרויות. אתה אי פעם דמיינת שבעקבות התוכנית תגיע למקום שבו אתה נמצא היום? כאילו זה עבר לך בפנטזיה?
לא, ממש לא, ממש לא, באמת... אצלי המסלול היה נראה אחרת לגמרי בראש כשחשבתי על מה הדברים שאני רוצה לעשות. באמת כשהייתי בן 16 בכיתה י' הודיעו שהטיפוס נכנס בפעם הראשונה לאולימפיאדה, ושם נכנס החלום האולימפי. האמת שחלמתי להיות באולימפיאדה עוד לפני שהטיפוס בכלל נכנס. Okay. שם זה היה קצת מוזר באמת איך אני הולך לעשות את זה, אבל אז בשנייה שהודיעו שהטיפוס נכנס, זאת לגמרי הייתה המטרה. ולא דמיינתי שבאמת פתאום השתתפות בתוכנית טלוויזיה ספורטיבית, בספורט שעוד לא התאמנתי אליו, ישנה כל כך הרבה. ואם כבר מתחילים מהסוף, אז באמת זו שאלה שמעניינת אותי הרבה גם עד היום, לנסות להבין איך הם השתלבו אחד עם השני, האם הנינג'ה עזרה לתחרויות שלי בטיפוס, לאימונים, או האם במקומות מסוימים זה דווקא ככה הקשה על הדרך, על המטרות.
אוקיי, תכף נדבר על הדרך, אבל ברמת השינוי בחיים, כי היית ספורטאי צעיר, אלמוני, ופתאום אתה כוכב שאפילו באיזשהו מקום מעפיל על רוב הספורטאים במרכאות הקונבנציונליים המוכרים, נכון? זה כוכבות מטורפת. אף ספורט, או אתה יודע מה, אולי, גם לא כדורגל, לא מופיע בפריים טיים של קשת.
כן, זה באמת, השילוב הזה הוא מיוחד של הספורט ושל הטלוויזיה, כי למרות שזה תחרות ספורטיבית, זה גם מעבר לזה, זה תוכנית שמשודרת בפריים טיים. זה שאלה, כי באמת מצד אחד, אני בא לנינג'ה רק בשביל הספורט, בשביל התחרות, להיות בטלוויזיה זה לא מה שעניין אותי לפני שבאתי לתוכנית. אבל אחרי זה באמת האנשים שבאים ומפרגנים, מכירים אותך מהתוכנית, אז בסופו של דבר זה בעיקר בגלל זה שזה בטלוויזיה. אז יש את התחושה הזאת של פתאום, רגע, אם מכירים אותי בגלל שהצלחתי טוב בתחרויות, או בגלל שאני בטלוויזיה, זה כל הזמן שאלות שקצת יכולות להיות לפעמים מוזרות.
כן, נוצר עכשיו בעצם טרנד, עכשיו כל מטפס נוצר בעצם איזשהו סוג של אפיק. כאילו, נגיד, אני חושב על ג'ודאי או אתלט, אז הוא אומר, טוב, אני אנסה להגיע להישגים, אולי אני אמצא ספונסר, אז מטפס אומר, טוב, אני אלך לנינג'ה, דרך זה אני אשיג אולי איזה ספונסר, ואז זה יעזור לי בעצם להגשים את החלום האולימפי.
אני לגמרי, אבל אני רק אגיד לך שאני חושב שהאפיק הזה הולך ודוח, זה משהו שלגמרי היה נכון בעונות הראשונות של הנינג'ה, אבל עכשיו הרמה כל כך גדלה בנינג'ה, באמת יש ספורטאים שמתאמנים רק לזה, יש נערים, ילדים, נערות, ילדות, שמתאמנים ומתאמנות רק לזה.
זאת אומרת שהם לא מטפסים, הם נינג'ות.
הם נינג'ות לגמרי, ובעונה הראשונה כשבאתי לתוכנית, אז הרמה שלי מהטיפוס הספיקה, כי פתאום אף אחד לא התאמן לזה, אז זה שהייתי מטפס נתן לי יתרון מאוד גדול. אבל כבר בעונה הרביעית, פתאום להתחרות מול אלה שעושים רק את זה, רק את הנינג'ה, היה מאוד קשה, והיה לי גם מזל בסופו של דבר במתקנים שהביאו, כי אם עכשיו יביאו סווינג, קפיצה מבר לבר של 5 מטר, לי אין סיכוי לעשות את זה, וכולם שם עושים את זה בצורה מדהימה, כי הם מתאמנים לזה. אז אני חושב שככה מעונה לעונה, הרמה בנינג'ה תמשיך לגדול ולעלות, ולהפוך להיות ייחודית לספורט של הנינג'ה, וכמובן שתמיד להיות מטפס זה משהו שיעזור לך להתחרות שם, אבל אתה לא תוכל להתחרות בטיפוס ופשוט לבוא לנינג'ה, שילך טוב.
אוקיי, בוא נשים את הנינג'ה בצד, בוא תספר לי אם בכלל אתה מצליח לחשוב על עוד רגעים מכוננים בקריירה שלך, לא חייבים להיות כאלה גדולים, אבל רגעים שאתה חושב שאחריהם חיים שלך קיבלו איזשהו כיוון אחר, נקרא לזה ככה, גם שליליים יכול להיות.
כן, טוב, אז יש כמובן הרבה כאלה. אני אתחיל לספר על משהו שהוא ככה, ממש משנה שעברה, אז אני חושב שכרגע זה אולי קצת מוקדם לדבר עליו, אני מניח שעוד כמה שנים בהמשך זה יהיה יותר במקום לדבר על זה. אבל באמת לפני שנה וחצי טסנו לאליפות אירופה שהייתה במוסקבה, וזאת הייתה תחרות קריטריון לטוקיו, לאולימפיאדה. ולהיות באולימפיאדה זה, מעבר לזה שזה היה חלום שלי, זה גם האולימפיאדה הראשונה של הטיפוס, פתאום פעם ראשונה שזה קורה, ומיותר להגיד כמה רציתי להגיע לשם, באמת כל האימונים, ההכנות, הפנטזיות. והגענו לתחרות, הצלחתי לעלות לגמר יחד עם אלכס חזנוב, לגמר של אליפות אירופה, ובסוף סיימתי את
איזה מקום היית צריך סיים בשביל לעשות את הקריטריון?
אז בגלל שזה כבר היה תחרות קריטריון מיוחדת, שבה לא הצלחתי להשיג את הקריטריון, אז באליפות אירופה זה רק המקום ראשון, זה אלוף יבשתי, כן. יש 20 מטפסים מכל העולם שהגיעו לאולימפיאדה, אז באליפויות היבשתיות זה רק המקום הראשון. אז סיימתי שם במקום החמישי. וזה מקום חמישי נשמע קצת רחוק מהמקום הראשון, אבל בסוף כשמסתכלים על הנקודות בפורמט האולימפי של הטיפוס, זה היה ממש מרחק אחיזה, אז הייתי צריך לעשות עוד משהו ממש קטן כדי להשיג את הקריטריון הזה, וזאת הייתה ההזדמנות האחרונה, וזה לא קרה. ואני חושב שזה לימד אותי הרבה דברים, אני, כמו שאמרתי, אני בטוח שזה ימשיך ללמד אותי, וככה בהמשך
אבל
אני...
אבל עוד לפני התובנות, כאילו מה הרגשת באותו רגע?
מה שהרגשתי באותו רגע? טוב, קודם כל זה... קשה להסביר את התחושה הזאת. זה מצד אחד, תחושה של... פתאום להבין כמה זה, כמה הייתי קרוב, כמה זה יכל לקרות, ופתאום להרגיש שזה לא הולך לקרות, ולא משנה מה אני אעשה, זה כבר לא אופציה בשבילי, שזה היה מאוד מבאס, אבל גם אני חושב שבאיזשהו מקום, למרות שהתאמנתי לזה כל כך הרבה שנים, הפתעתי את עצמי שהייתי כל כך קרוב, שזה משהו שלא ציפיתי שיקרה, כי אני התאמנתי לזה עם כל הכוח, התאמנתי לזה כאילו זה הולך לקרות, ופתאום כשהייתי קרוב, שמתי לב שזה הפתיע אותי, וזה גרם לי לחשוב על זה שלא בטוח שהאמנתי בעצמי כמו שהייתי אמור. לאורך הדרך, כי פתאום אני אומר, בוא נה, הייתי קרוב, יכולתי לעשות את זה, וזה שינה קצת את איך שחשבתי על הדברים, אבל אם הייתי מרגיש את הרמה הזאת, או את זה שאני יכול להיות קרוב לזה, או את זה שזה ממש יכול לקרות לפני, אני חושב שאולי זה היה קצת משדרג לי את האימונים באיזשהו מקום.
זה, אתה ממש גורם לי לחשוב על זה ש... כאילו, זה מאוד תלוי מה סביבת העבודה שלך שאתה צעיר, אתה מסתכל על אלופים גדולים נגיד, ואתה אומר, בוא נה, הוא בטח מדהים, ואז אתה נגיד מתחיל להתאמן איתו, ואתה אומר, בוא נה, זה, כאילו, אתה יודע, זה... זה, זה, זה פה, זה כאילו, זה לא כזה רחוק, זאת אומרת, אני חושב שבטיפוס, בגלל שזה ענף יחסית צעיר, אז אין לכם עדיין את המודלים לחיקוי, בטח אתם תהיו כאלה שכאילו כבר עשו את זה, שזה נראה לכם הגיוני, כאילו נגיד אצל ג'ודאי לדוגמה, זה מאוד ברור להם שהם גם יכולים להגיע לאולימפיאדה, כי הם רואים את החבר'ה בנבחרת שאם הם הגיעו, למה אני לא יכול להגיע? זאת אומרת, התחושת המסוגלות הזאת זה משהו שאתה רוכש, בהתחלה בעיקר על פי הסביבה שבה אתה נמצא, זה היתרון שיש לספורטאים נגיד מהענפים, ממדינות ספורט מאוד מוצלחות.
כן, נכון, באמת לשבור את התקרת זכוכית הזאת, זה משהו שככה לוקח זמן, אולי באמת בגלל התחושה של האמונה, שלא בטוח שאתה מרגיש שאתה יכול.
אתה יודע, אני יצא לי, אתה זוכר לראיין אותך לפני האולימפיאדה, באיזה משהו שעשינו עם חזנו,
נכון.
מה זה היה בכלל? אני לא זוכר.
זה היה עם ה-workout with the best, האימונים
שככה
העלינו לפלטפורמה.
ומה שהפתיע אותי שם, אפרופו אולימפיאדה, אני שואל אותך את זה ששאלתי, אגב, כולכם עניתם אותו דבר, זאת אומרת, גם אתה וגם אלכס, שאם הייתם צריכים לבחור, להגיע לאולימפיאדה, או את מה שקורה עכשיו עם הנינג'ה, אתם שניכם אמרתם ישר, להגיע לאולימפיאדה, זה היה כאילו כל כך ברור.
כן, נכון.
וזה הפתיע אותי, כי אני אגיד לך למה, לא בגלל שהפתיע, אני חושב שגם אני הייתי עונה תשובה כזאת, אבל אם אני מסתכל היום על הכוכבים הספורטיביים הצעירים, לפחות לי יש איזו תחושה שהכוכבות והתהילה הרבה יותר מעניינת אותם, זאת אומרת, הם מנסים להגיע לאולימפיאדה בשביל להגיע למקום שבו אתם נמצאים. תבין, ואתם מוכנים לוותר על כל התהילה בשביל להגיע לאולימפיאדה.
כן. זה באמת מאוד מעניין, ואני חושב אבל שכל ספורטאי שכבר מתחרה ברמה הגבוהה, מוצא את המוטיבציה ממקומות אחרים. אני לא מכיר ספורטאים שככה עושים את זה בשביל ההישגים, בשביל המקומות הראשונים, ובשביל מה שאחרים אחר כך יחשבו, יתלהבו מהם. ואני חושב שבשבילי הריגוש האמיתי להגיע לאולימפיאדה, הסיבה שבחרתי שזאת היא המטרה הגדולה, זה פחות בשביל באמת זה שאני אוכל להגיד שהייתי באולימפיאדה, זה כדי לקחת את הספורט, לנסות להגיע עם היכולות שלי, מה שאני מסוגל לעשות לרמה הכי גבוהה שאפשר. ובאמת הנינג'ה זה ספורט שאני מאוד נהנה ממנו, אבל הנינג'ה זה ספורט שאין בו אליפויות אירופה, אין אליפויות עולם.
כן, אבל עזוב את הנינג'ה, אני מדבר על התהילה, והיום אתה גם מרוויח מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, בוא ניקח עכשיו טוויסט אחר של החיים שלך, שיובל שם לא מטפס על קירות, מאוד מוכשר, שגם הגיע לאולימפיאדה, אבל אתה לא מוכר. כנראה לא עטוף בספונסרים כמו שאתה היום. זאת אומרת, זה מה שנקרא חיים שונים לגמרי מה שאתה חי היום. אתה עדיין, אם היה אפשר לחזור אחורה בזמן, עדיין היית בוחר את הנתיב הזה.
כן. תראה, זה משהו שבאמת אני חושב שיכול להיות כשהייתי עוד לפני הנינג'ה, עוד לפני שזה הגיע לארץ, אני חושב שזה משהו שאולי גם חשבתי עליו רצי, חיפשתי את זה, באמת אולי חלק מה... ניסיון ככה להגיע לתחרויות, להגיע להישגים, היה בשביל ההכרה הזאת באיזשהו מקום.
Okay.
אז פתאום זה הגיע ממקום קצת אחר, באמת משילוב של הטלוויזיה ושל הספורט הזה של הנינג'ה, ואני חושב שזה גרם לי להבין שזה לא מטרה שיכולה להחזיק את עצמה, בשביל באמת לתת הכל באימונים, זה לא נותן לך מספיק מוטיבציה כדי לעשות את מה שצריך כדי להגיע רחוק, ואני חושב שמשהו בארבע שנים האלה בנינג'ה גרם לי דווקא להבין שהדברים שאני הכי נהנה מהם, זה באמת התחושה הזאת של לשנות את מי שאני לכיוון המטרות, לכיוון הדברים שאני עוד רוצה להצליח לעשות. ואני חושב שלהסתכל על הספורט של הטיפוס, שעוד לא הגעתי בו להישגים, שיכולים ככה באמת להביא לי את המקום הזה שאולי קיבלתי מהנינג'ה, לא זכיתי באליפויות עולם, לא הגעתי לאולימפיאדה בטיפוס. ואני חושב שהמטרות האלה מרגשות אותי, לא בגלל אחר כך ההישג שאני יכול לספר לה, בגלל שזה להצליח באמת לרכוש יכולות שכרגע אין לי, ולשנות את מי שאני, משהו שאחר כך יישאר איתי לכל החיים, באמת התחושות האלה מסביב עם הנינג'ה יעברו עוד מעט עוד כמה שנים, זה לא משהו ש...
לא, זה מחשבה מאוד בוגרת, מה שאתה מתאר, כי אגב, זה לא תופעה רק של ספורטאים, אני חושב שאחד הדברים היותר מאפיינים את התקופה הזאת, זה איזשהו, שכאילו נראה שהנראות הרבה יותר חשובה מהמהות, נקרא לזה ככה. אגב, גם בפוליטיקה, אתה רואה הרבה פעמים פוליטיקאים שהם עסוקים בלהראות מה הם עושים ולדבר, אבל פחות בלעשות בשטח, כי כשאתה עושה בשטח, לא כולם רואים את זה, כאילו להביא עכשיו הישג בטיפוס, זה פחות, הנראות של זה היא הרבה פחות גדולה, מאשר לזכות בנינג'ה ישראל, זאת אומרת, אין מה להשוות בכלל, ועדיין מבחינה, אתה כספורטאי מבחינת מהות, איפה זה הישג יותר משמעותי ספורטיבי, זה ברור שזה לזכות באליפות אירופה בטיפוס.
ואת האמת שזה גם גרם לי לחשוב על הדברים הרבה, כי פתאום אחרי ככה, הזכיות בנינג'ה, באתי לתחרות בטיפוס, באתי לסבב אליפויות עולם, ואני בא לתחרות בבוקר, ופתאום אני מרגיש שהלחץ קצת השתנה, אני כבר לא מרגיש את הלחץ הזה שהיה לי פעם, אני מגיע לתחרות, וזה מרגיש, אחרת, וזה גרם לי קצת לחשוב על מאיפה הלחץ הזה הגיע קודם, כי פתאום אמרתי לעצמי, אוקיי, יכול להיות שנורא רציתי להוכיח את עצמי, נורא רציתי להראות שאני מסוגל, שאני יכול, ופתאום כבר זה קצת... דרך הדבר הזה.
רגע, אז אתה אומר שלהופיע בנינג'ה ישראל גרם לך בעצם להתמודדות יותר טובה עם הלחץ בתחרויות טיפוס?
אני אפילו לא חושב שזה יותר טוב, אני חושב שזה באיזשהו מקום פגע לי בתחרויות, כי הלחץ הזה זה מה שגרם לי ככה לבוא ולתת את הכל, ולדאוג שכל דבר הכי קטן יעבוד, ופתאום באתי לתחרויות, וכבר לא היה לי את הלחץ הזה של אני חייב עכשיו להוכיח את עצמי, ופתאום התחרויות גם הלכו פחות טוב, התחרויות שבהם לא הרגשתי את הלחץ הזה. ואני חושב שזה באמת גרם לי לחשוב על... ככה, מאיפה המטרות שלי לאורך השנים הגיעו, וזה גרם לי לחשוב על מה אני צריך לחשוב בהמשך, כדי שהמטרות האלה יקבלו את המוטיבציה שמתאימה להן.
אז זה כאילו השתנה, זה הצלחת לפתור את זה, או שזה תחושה שהלכה איתך עד התחרות האחרונה, התחרות הקריטריון?
בעונת התחרויות האחרונה, אחרי באמת הקריטריון לאולימפיאדה, זה היה בשנה שעברה, בשנה של האולימפיאדה, אבל לא התחרתי שם, אז זאת הייתה שנה שכל התחרויות לא הלכו לי כמו שרציתי שהם ילכו באמת. הגעתי עם מיינדסט קצת אחר לתחרות, ועשיתי הרבה טעויות על המסלולים, אולי אפילו בהכנה על המסלולים, וזאת הייתה שנה שלמה ככה, וזו השנה שהיה לי ממש קשה להתמודד איתה, כי באמת לא הצלחתי להגיע לאולימפיאדה, הייתי קרוב, אבל זה עדיין נתן לי מלא מוטיבציה להתאמן, ולהגיד שנה הבאה אני אבוא מוכן לכל התחרויות, וזה היה גם בדיוק אחרי השחייה בעונה השלישית בנינג'ה, כשטסנו לסבב תחרויות, ומשהו פשוט לא הסתדר, גם ניסיתי לדבר הרבה עם המאמן שלי, עם ארנה, ניסינו להבין מה בדיוק התפקשה שם, יש באמת הרבה מחשבות, אבל אני חושב שהדבר הכי גדול זה שפשוט הלחץ קצת השתנה, פתאום לא הרגשתי שאני חייב עכשיו לעשות טוב, ואני חושב שדרך לנסות לשנות את זה הייתה שפשוט, במקום לקבל את המוטיבציה מלהגיע להישגים, ניסיתי לשנות את זה, אני רוצה באמת לעשות טוב, אני רוצה לשנות את המוטיבציה שתבוא מזה שאני ככה רוצה להצליח דברים שלא הצלחתי לפני, רוצה באמת להגיע ליכולות שלא היו לי קודם, והרבה מעבר למקומות בתחרות, הרבה מעבר להאם אני אהיה בגמר או לא, אלא להסתכל על המסלולים האלה שיש בתחרות ולשאול את עצמי, האם אני יכול לעשות אותם, האם אני מסוגל לעשות
וזה
אותם.
וזה עזר כאילו, זה הציט את זה מחדש?
אני חושב שכן, זה הציט את זה מחדש, כי פתאום כשבאתי לכל אימון, אז הפסקתי לחשוב על מה הרמה שלי, האם אני מוכן, האם אני לא מוכן, חשבתי ככה על המסלולים שמולי ועל איך אני יכול לעשות אותם, וחזרתי באמת לקבל את האושר הזה ואת התחושת סיפוק מפשוט להצליח מסלול שלא הייתי בטוח שאני אעשה או לא.
אבל אתה מתאר פה משהו מאוד מעניין, כי יש בעצם, נקרא לזה, לא יודע אם זה שני טייפקס כזה, אבל יש כאלה שלפני תחרות, שהם לחוצים צריך מאוד מאוד להרגיע אותם, ולנסות ככה להוריד מהם את כל האחריות והכל בסדר, ואתה לא צריך להצליח וממש, ויש כאלה שצריכים להרגיש שזה כאילו, החיים שלהם תלויים בזה. אם אין את, את הפחד הזה להיקשל, אז הם פחות טובים, ואתה כאילו הטיפוס השני, אתה צריך נכון, כאילו את החרב על הצוואר.
לגמרי, הלחץ עוזר לי באמת לבצע טוב, גם תמיד בתחרויות הצלחתי ככה להפתיע את עצמי לעומת מה שעשיתי באימונים, אני חושב בגלל הלחץ, ואני חושב שזה משהו שגם עזר לי להתחרות בנינג'ה, כי באמת בנינג'ה יש לחץ גדול.
אתה יודע, כי גם אני ספורטאי שהתחרה באמת ברגעים מאוד מיוחדים עדיין, לא חושב ש... מה זה לא חושב? אני בטוח שלא התחרתי בפריים טיים של קשת, כאילו שכל מדינת ישראל מסתכלת בתור, אולי רק באולימפיאד, אבל כבר הייתי בתוך התחרות, זאת אומרת, זה משהו שמבחינת לחץ, הוא מדמה את הלחץ הכי גדול שספורטאי יכול להרגיש, ודווקא שם פרחת.
כן, את האמת שזה גם, זה מרגיש כאילו כל דבר שהם עושים סביב התחרות הזאת, זה רק כדי לגרום לה להיות יותר מלחיצה, כל התאורה, המתקנים שאף פעם לא ניסית, שכל המהות של המתקנים האלה זה להפתיע אותך ולעשות שם דברים מוזרים מאוד, וגם מראיינים אותך רגע לפני, תחשוב שלפני שאתה עולה על המזרון באולימפיאדה, הסדרות הם מתחילים לשאול אותך, נו, אתה חושב שתצליח? מה יקרה אם לא תצליח? שאלות כאלה שככה...
אני ישר, זה שאלה אפילו שרשומה פה, אבל זה אחד הדברים הראשונים שעלו לי בראש, כי אני לא מדמיין את עצמי בחיים, מתראיין שנייה לפני שאני עולה לקרב, כי אני רוצה להיות מורכז בקרב, אבל יותר מזה, זה לא רעיון רגיל, כאילו, זה כאילו אסי ורותם עושים איתך דחקות, כאילו, אני לא בדחק, כי אני הולך להילחם, כאילו, איך... זה קשה, כי אתה הגעת מספורט תחרותי, אתה לא באת ישר מהשואו, כאילו, איך הצלחת לעשות את הסוויץ' הזה?
כן, אז באמת היה לא פשוט בהתחלה, אבל אני חושב שמה שעזר לי זה שמראש, כבר בעונה הראשונה, באתי לנינג'ה, והתייחסתי ללחץ בתור אתגר שנהניתי ממנו. התייחסתי גם למסלולים שמחכים לי בתוכנית, אבל גם ללחץ שידעתי שהוא הולך להיות גדול, וניסיתי לחשוב על מה הדברים שאני יכול לעשות כדי להתמודד איתו טוב יותר. ואני חושב שככה, למרות שזה היה מאוד תחושה עוצמתית, הלחץ הזה שם, עדיין, כשזה לא הפתיע אותי, כשהרגשתי את הלחץ הזה, וניסיתי כל הזמן לחפש את הדברים הקטנים שיעזרו לי להתמודד עם הלחץ יותר טוב. נגיד משהו שמאוד עזר לי, זה דווקא לחשוב ולאט לאט להתחיל להאמין שהלחץ יגרום לי לעשות טוב על המסלול. ובשנייה שככה לא פחדתי מהלחץ, פתאום אמרתי כזה, אוקיי, אני מרגיש מאוד לחוץ, אבל זה מה שיגרום לי עכשיו לעשות טוב על המסלול, אז פתאום הלחץ ככה התיישב במקום קצת יותר נחמד. ואני חושב שזה באמת משהו שאולי זה הדבר הכי כיף, הדבר הכי גדול שנהניתי ממנו בתחושה שבתחרויות של הנינג'ה בארבע שנים האלה, זה באמת כל מסלול מחדש, ההתמודדות עם הלחץ, וככה כל פעם לאסוף איזה משהו קטן שעוזר להתמודד איתו טוב יותר.
אבל זה רק בהתחלה של המסלול, נגיד אם אתה נמצא לפני מכשיר מסוים, אתה כבר בתוך המסלול, אתה כבר בקרב, ושנייה לפני שאתה עולה לאיזה מתקן מסוים, מה המיינדסט שלך, מה החשיבה? כאילו אתה חושב ספציפית על המסלול, או אתה חושב על... לא יודע.
כן, אז אני בטוח שאתה גם מכיר את זה טוב מהקרבות שלך.
אבל אני בתוך קרב, שנכנסתי כבר, אז אני פחות חושב, אתה כבר בתוך קרב, פה יש עצירות כאלה, סיימת המסלול, קרב הבא.
נכון, אז בטיפוס אני באמת מטפס, ואני ממשיך על המסלול, אין את ההפסקות האלה, זה עוזר לריכוז, ובנינג'ה כל פעם יש את הסיימת המכשול, אתה יורד, ואז יש מולך עוד מכשול, והרבה פעמים גם המכשולים הכי מלחיצים, זה בסוף המסלול, כשאתה מגיע מתנשף ועייף, וכל הזמן יש את ההתמודדות הזאת עם הלחץ, גם אתה צריך לבחור מתי אתה מתחיל, אז יש את הרגע, זה לא שאומרים לך, אוקיי, תתחיל עכשיו, יש את הרגע שאתה צריך לבחור, אוקיי, אני עולה על זה, וזה מרגיש כל פעם כמו להתחיל את המסלול מחדש.
אז איך אתה מתמודד עם זה?
שאלה טובה, שאלה טובה.
כאילו במיקוד שלך, אתה במיקוד ספציפי, אני כאילו תמיד אומר לספורטאים, שאחת הדרכים הכי טובות להתמודד עם לחץ, זה פשוט להתמקד בביצוע, זאת אומרת, מה אני צריך לעשות עכשיו, לשים לב ליד ימין, לשמאל, וברגע שאתה עסוק בביצוע, אז המוח שלך לא הולך לכיוונים אחרים,
כן, שמלחיצים. לגמרי,
שאלה,
לגמרי.
גם אתה ככה?
באמת כל פעם באות מלא מחשבות לראש, ואני, כשזה מחשבה לא קשורה, אני מזכיר לעצמי, שהדבר היחיד שמשנה זה המכשול שמולי, המסלול שמולי, לעשות אותו הכי טוב שאפשר, וכל מחשבה אחרת פשוט לא משנה, וזה בדיוק מה שאמרת, אני מזכיר לעצמי באמת, אחרי כל מכשול, לפני כל מכשול.
אתה יודע, בנינג'ה ישראל יש קהל, ויש אסי ורוטה, ויש בלגן מסביב, ואיך זה שונה מתחרות טיפוס, שבה בעצם התפורה שונה לגמרי.
כן, באמת הרגע הכי קשה בנינג'ה זה כשאתה עומד שם, ואתה לא יודע מתי בכלל הולכים להזניק אותך, בטיפוס הכל מסודר, שם אתה עומד, והקהל ככה מנסה לדבר איתך לפני שאתה עולה, אסי ורוטה מראיינים אותך, אתה בכלל לא יודע מתי יזניקו אותך, אתה עומד שם, רואה את המתקנים מקרוב, ובעונות הראשונות בנינג'ה זה היה לי ממש קשה ככה לשמור על הפוקוס, על הריכוז, כי כל הקהל צועק, כולם מדברים איתך.
זה גם בלילה, נכון? לפעמים שתיים בלילה כזה,
כן,
נכון?
כן, זה לפנות בוקר בכלל, אחרי שלא ישנת כל הלילה. ואת האמת שאני שמח שאני פה איתך ברעיון, כי ממש מיד אחרי העונה הראשונה של הנינג'ה, באתי לאחת ההרצאות שלך ושמעתי שאמרת שם משהו שאחרי זה קצת שינה את איך שאני בא לתחרות בנינג'ה. Okay. זוכר שסיפרת על התחרות במינכן, אני מקווה שאני עושה פה ספוילרים להרצאה, אני מקווה שזה בסדר.
ספוילרים חופשי, כל זה.
אז באמת סיפרת על הקהל שבא במיוחד מהארץ, ושבהתחלה הקהל הזה מאוד הלחיץ אותך, כי אמרת, וואי, הוא בא לראות אותי.
זה היה באתונה.
אה, זה היה באתונה.
נכון, באולימפיאדה, אבל בסדר, נכון. במינכן לא באו לראות אותי, במינכן היה את הסרט שליווה אותי, לא משנה, אבל אותו עיקרון, אוקיי. באתונה הגיע 2500 איש לתחרות.
כן, אז באמת, בסופו של דבר, מה שאני זוכר מהסיפור שלך, זה שאמרת שאותו קהל שבהתחלה הלחיץ אותך, בסוף דווקא גרם לך ככה לבצע טוב.
כן.
בסוף נתן לך את הכוח להצליח, וזה משהו שככה חשבתי עליו בנינג'ה לפני שאני עולה. שכולם צועקים לי באמת דברים, מוצאים אותי מריכוז, אבל משהו שממש עוזר לי זה באמת לנסות להבין מה אני אומר לעצמי בזכות ככה מה שכולם צועקים, מה שכולם מדברים איתי, ואיך אני באמת לוקח את הכדור חזרה לידיים שלי, במקום ככה כל הזמן לפחד ממה יבוא מסביב, מה הרעשים שיבוא, לחשוב על מה זה הולך לתת לי. אז ככה כשאני עומד שם לפני שאני עולה על הנינג'ה, יש את כל הרעש, את כל הצעקות מסביב, ואני פשוט מזכיר, נותן לעצמי כאלה חוקים כאלה, כל פעם שהם צועקים משהו כזה, אני מזכיר לעצמי שאני הולך לעשות הכי טוב שאני יכול במכשול הזה, כל פעם שצועקים צעקה כזאת, אני אומר לעצמי שאני ממשיך להתרכז באמת בפוקוס, שם לב, מייבש את הנעלה, כל הזמן נותן לעצמי ככה דברים כאלה שהם מסביב יביא, ותאמת שזה כן, זה מההרצאה ששמעת אותך, פתאום זה...
כאילו אני מתכוון בעצם, אני התייחסתי לזה שכל דבר אתה יכול להשתמש בו כרוח נגדית או כרוח גבית. שעיתונאי רושם לך תפרוש על השער של העיתון, אתה יכול לשבת ולפקוט, אתה יכול להגיד, אני אראה לעיתונאי, זה התחרט שהוא כתב את זה, וכאילו זה על אותו מקום, שקהל צועק, אז יכול להלחיץ עם מלא, הם באו לראות אותי, ואז אתה אומר, לא, הם באו לראות אותי.
כן.
ואז זה פתאום, וואו, בוא נה, אני חייב לתת הכל, כאילו, זה באמת...
כן, כן, בדיוק, באמת, להבין איך אתה מעכל את מה שהם, ככה,
יצא משהו מהרצאות, אתה רואה דור. ועכשיו מה, הכרזת שזה השנה האחרונה, אז מה התוכניות?
כן, אז באמת... העונה הרביעית זאת העונה האחרונה שאני מתחרה בה, אולי אני אעשה איזה קאמבק בעונה 10-11 ככה כשאני אבוא ממקום אחר לגמרי, אבל באמת בחרתי השנה שהקיץ יהיה בלי התחרות של הנינג'ה, שפתאום זה מרגיש אחרת לגמרי, זה כבר הפך להיות ממש חלק גדול מהחיים, אז עכשיו אני ככה נהנה מלחשוב על מטרות אחרות, להתרכז יותר במטרות של הטיפוס, גם מסלולים בשטח וגם התחרויות, הניסיון להשיג את הקריטריון לאולימפיאדה, שזה ב-2023 באליפות עולם,
וגם, זה תחרות אחת, זה לא איזה סבב כזה שתוברים ניקוד.
אז באמת, יש גם מאליפות עולם מ-2023, וגם מהסבב העולמי, מהגביע העולם, וגם מאליפויות אירופה, שרוב התחרות יהיו ב-2023, והאליפויות היבשתיות יהיו ב-2024.
אז אתה מקדיש את עצמך עכשיו רק לטיפוס, כאילו זה הפוקוס כרגע?
אז חד משמעית הפוקוס באמת לנסות להבין איך אני יותר מתפקס בדבר הזה, אני גם רוצה להתחיל ללמוד שנה הבאה, את האמת, אחרי הרבה זמן שכל שנה שאלתי את עצמי מחדש, האם זה הזמן הנכון, אז
אני רוצה... אם אני שמעתי נכון משהו בחול, לימודים בחול, לא בארץ.
כן, כן, אז באמת ניסיתי לחשוב על איזה לימודים אני אצליח לשלב הכי טוב עם האימונים, עם הספורט, וגם איזה לימודים ירגישו לי כמו ההרפתקה הנכונה לעכשיו.
ויש לך תשובה?
כן, אז באמת בניו יורק אני מתחיל ללמוד. אני כן מתכנן להיות באמת על הקו, מצאתי תוכנית שהיא גם מתאימה לספורטאים, שיש לי, מאפשרת לי להמשיך באימונים.
יש שם טיפוס מפותח בארצות הברית, כאילו בניו יורק?
הטיפוס מאוד מפותח בארצות הברית, אין עדיין את התחרויות בין האוניברסיטאות, אבל יש שם מתקנים מדהימים להתאמן,
okay.
וגם השיטת לימוד של ארצות הברית היא קצת שונה מבארץ, יש יותר חופשות, והלימודים הם יותר מפוזרים לאורך השנה, זה לא תקופת מבחנים אחת קשה, אז אני מתכנן באמת להיות שם, אני לא מתכנן לעזוב לגמרי את הארץ, אני כן מתכנן לחזור להמשיך עם העבודה שאני עושה פה, וגם עם האימונים, התחרויות. אז המאמן שלי באמת...
הוא אמור להגיע לשם איתך, או...
לא, אז אני אתאמן איתו אחד על אחד כשאני אהיה פה בארץ, אבל כשאני אהיה בחול, כבר ניסינו את האימונים עם האיירפודס, עם הזום, זה עובד דווקא נחמד.
באמת, זאת אומרת, הוא, כאילו בזמן שאתה עושה אימון, הוא נמצא בארץ בזום?
כן, באמת, אנחנו שמים את הפלאפון בפייסטיים כזה.
אוקיי.
אני עם האוזניות, ואת האמת שגילינו משהו נחמד, כי הוא רואה אותי מטפס על הקיר, ופתאום בגלל שאני עם האוזניות, הוא שומע אותי נושם, שומע אותי ממש על הצעדים, זה פתאום היה משהו קצת אחר. אז אנחנו מנסים, כן, בטח.
רגע, זה קיים כאילו לפני זה, שזה אתם פעם ראשונה שומע על זה, על אימון מרחוק.
כן, אני מניח שעשו את זה, אבל באמת אנחנו נצטרך להבין את הדרך של איך זה הולך לקרות.
זה כאילו, זה לא יודע, זה נשמע לא אידיאלי, זאת אומרת, בסוף
אתה... לא, ברור. כן, לא, זה... אין כמו באמת להיות ביחד באותו המתחם, וכשאתה כבר גמור שיש מישהו שדוחף אותך להמשיך לעלות ולהמשיך לעבוד קשה, אבל בזמן שאני שם, זה מה שנעשה, וכשאני אחזור לארץ נעשה את ה... או כשאני פגש בחול להתאמן, נעשה את ה...
אבל אתה שוב, אתה יודע, סליחה שאני אומר את זה, אבל אם אתה... אני גם למדתי תוך כדי הקריירה, אבל הייתי בבין תחומי כזה, מה שנקרא, רק רשום. בסוף יש עניין של סדר עדיפויות. אם אתה חושב שאתה רוצה להגיע לאולימפיאדה הבאה, ומוכן לעשות כל מה שצריך, אז אולי צריך חכות עם הלימודים, או שצריך לקחת מאמן מקומי, כאילו אתה לא מרגיש שבגלל הרצון שלך לכבוש את כל הדברים, אתה יכול להיות שתפספס עוד פעם את החלום, ואחרי זה כבר אולימפיאדה ב-28, זה כבר יכול להיות טיפה אפילו מאוחר מדי.
כן, לא, אני מסכים איתך לגמרי, זו שאלה שגם אני שואל את עצמי הרבה, וזאת הייתה התלבטות אם להתחיל ללמוד או לא, אבל אני מרגיש שמשהו ב-4 שנים האחרונות, שהכל היה רק סביב הספורט, הפך באיזשהו מקום לקצת קשה מדי בשבילי, אני מרגיש שלנסות לשלב את זה עם משהו קצת אחר, להתחיל שגרה חדשה שפתאום האימונים ירגישו שהם באים במקום קצת אחר, אני חושב שזה אולי יכול לעשות טוב, אבל יכול להיות שאני גם מגיע לשם ואני אגלה שזאת לא הייתה הבחירה הנכונה מבחינת האימונים, ואני מקווה שאני אמצא את הדרך הנכונה כדי באמת לעשות את זה טוב.
מעניין, אתה יודע, אני שומע אותך ובסוף אני חושב את אתה... בן 23, נכון? אתה עוד בן 24 אפילו.
23, כן.
כן, וזה יש לך בגרות כזאת, שאגב, זה לא רק מעכשיו, אני עוד מכיר אותך ממש מהשנה הראשונה, זה משהו שכאילו מאפיין אותך, זאת אומרת, מילדות אתה איזה בוגר, או שזה...
אז קודם כל תודה.
פריים טיים קשת בגר אותך.
כן, אני באמת חושב שאיפשהו בשנים האלה של התוכנית, כל הזמן לבוא לרעיונות, צריך לדבר על הדברים, לתת תשובות לדברים. אני חושב שזה גרם לי לחשוב הרבה.
זה לא רק רעיונות, יש בך עומק כזה, אתה יודע, גם כדורגלנים מתראיינים הרבה, ויש כאלה שהם לא עמוקים. זה לא רק התדירות של הרעיונות, יש איזה משהו כזה, מאוד גם חשבתי על זה, ניתחתי את זה, כאילו מאוד עמוק כזה.
כן, אני חושב שזה אחד הדברים הכי כיפים בספורט, אתה גם בטוח מכיר את זה, שאתה פתאום יש מולך תחרות, ואתה מנסה לחשוב על כל דבר הכי קטן, שאתה צריך לעבוד עליו, שאתה צריך להתכונן, שאתה צריך לשפר, ואני חושב שהספורט דווקא מראה לך את כל בחירה, כל החלטה, באמת לנסות מכל זווית אפשרית, להבין איך זה הולך להיות.
אתה יודע, אדיר מילר, בעצם היה התוכנית הראשונה שלנו, הפודקאסט הראשון, אדיר מילר, והוא נתן... דימוי כזה מתחום הטיפוס, א', נראה לי שאתה יכול להשתמש בו בהרצאות, אבל קודם אני אשמע ממכם, הוא באמת נכון, ובית, כאילו, מה אתה חושב עליו? הוא אמר שהקריירה היא סוג של כאילו טיפוס על קירו, על הר. בהתחלה יש לך המון נקודות אחיזה, ומאוד קל להתחיל לטפס, ואז כשאתה מגיע לסוף, לקצה הצוק, פתאום אין לך כמעט מקומות לאחוז בהם, וזה הופך להיות הרבה יותר קשה, וגם הנפילה היא הרבה יותר גדולה. אז קודם כל, זה נכון הדימוי הזה, זאת אומרת, זה משהו שקורה הלכה למעשה, נכון?
לגבי הנפילה זה לגמרי נכון, שבאמת ככל שאתה עולה יותר, אתה מרגיש את הנפילה, וגם לגבי האחיזות שיש פחות לתפוס, אז אני לא יודע אם זה בדיוק נכון, אבל אתה כן מתחיל להיות הרבה יותר רעף, ופתאום כל אחיזה שאתה תופס נהיית הרבה יותר קשה, אז לגמרי, באמת, אפשר להסכים עם הדבר הזה. אבל אני חושב שגם הרבה פעמים שמגיעים לסוף, זה גם נותן לך הכי הרבה מוטיבציה, אתה ככה רואה את הסוף, אבל מעניין איך הוא באמת השווה אצל ה...
לא, לקריירה שלה, הוא בעצם אמר, תשמע, אני היום מקבל החלטות, כאילו מאוד מאוד, מאוד קשה לי לקבל החלטה, אני יודע שכל טיפוס, כאילו, בחיית אדיר להתקדם, זה מאוד קשה, כי אין לו כמעט לאן להתקדם, שאתה צעיר, אתה אומר, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, אתה לאט לאט בונה את עצמך, אבל כשאתה פתאום מגיע לרמה גבוהה, אז אתה כבר, יש לך הרבה פחות אפשרויות, וכל טעות היא קריטית, זאת אומרת, הוא הגיע לזה מהמקום הזה.
כן, נכון, וזה גם, כן, אני ממש מזדהה עם התחושה הזאת, גם בצד של האימונים, שפתאום אתה צריך ממש לחשוב על הדברים הקטנים, כדי למצוא את הדרך להשתפר, זה כבר לא מספיק פשוט להתאמן 5 פעמים בשבוע קשה, ולדעת שאתה הולך להשתפר, פתאום זה צריך כל הזמן להמציא את עצמך מחדש, ולהבין מה הדברים שצריך לעשות.
אתה יודע, אני מניח שרוב המאזינים לא יודעים, אבל בטיפוס יש כאילו, יש 3 סגנונות, נכון?
נכון.
יש כאילו את הספרינט הזה, שהם עולים על קיר בטיל,
הספיד קליימינג, כן.
כן, שזה בעצם, זה כמו ספרינט של 50 מטר, אין פה מחשבה, אין פה כלום, זה רק זריזות, זה גם יחסית, אני מניח, הקיר לא מאתגר מבחינה טכנית, נכון?
זה מסלול שאתה מכיר, אתה מתאמן רק עליו כבר שנים, ובאמת פשוט בא ושזנקה עושה אותו הכי מהר. זה קצת יותר מזכיר ריצת 100 מטר.
זה ספרינט. ויש את מה שאותי הכי מעניין, השאלה אם גם אותך הכי מעניין, שבעצם יש קיר שהוא מאתגר שאתה פוגש פעם ראשונה, אם אני
נכון, כן.
ואז אתה צריך להתחיל לחשוב, אתה גם צריך לעשות אותו הכי מהר או הכי גבוה, כאילו מה, זה לא על זמן?
נכון, אז באמת בבולדר ובהובלה, שזה המקצים האחרים של הטיפוס, יש מסלולים שבנו במיוחד לתחרות על קירות שאף פעם לא ראית לפני, מסלולים שאף פעם לא ניסית לפני.
אבל יכול להיות פה זה הרבה תכמונים, אז מי שבונה את הקיר, הוא לא מכיר ספורטאי מהמדינה שלו.
תמיד יש את הדיבור הזה, שאתה בא לתחרות בצרפת, פתאום כל הצרפתים עולים לחצי גמר, אבל זה סתם הדיבור, אני בטוח שהאיגוד העולמי דואג שזה בסדר.
אוקיי.
אבל באמת זה החלק הכי כיף, שאתה מסתכל על מסלול, ופתאום זה לא רק מי שמגיע עם הכושר הכי טוב, אתה צריך להבין בזמן של התחרות, בהובלה יש ניסיון אחד על המסלולים.
מה ההבדל בין הובלה לשני?
הובלה זה קירות גבוהים, כן. של בין 15 ל-30 מטר, שהמטרה זה פשוט להגיע כמה שיותר גבוה למסלול. יש הגבלה של זמן, אבל כל עוד יש הפרדה בין המתחרים, אז הזמן לא משנה.
אוקיי.
ויש את הקירות של הבולדר, שזה קירות יותר נמוכים, שבונים שם כמה מסלולים שונים, כל מסלול ככה דורש דברים אחרים לגמרי, יש הגבלה של זמן על כל מסלול, הגבלה של 5 דקות, ובתוך 5 דקות האלה אתה צריך להגיע למעלה של המסלול. יש לך כמה ניסיונות, אם אתה נופל, אתה עולה שוב, ובסוף מי שעשה הכי הרבה מסלולים, בהכי קצת ניסיונות, זוכה בתחרות.
אוקיי, ושם בעצם אז אתה צריך להתחיל לחשוב תוך כדי תנועה.
נכון, אז באמת, גם לא תוך כדי תנועה, באמת החלק הכי חשוב בתחרות האלה, זה הרגע לפני שאנחנו עומדים מתחת לקיר, מסתכלים עליו. בבולדר זה ממש כשאתה יוצא למזרון, בתוך 5 דקות שלך, אתה יוצא למזרון, אתה רואה את המסלול בפעם הראשונה, יש 5 דקות,
אבל אתה מתח... שהמתחרים האחרים לא רואים אותו שאתה עולה?
לא, לא, כולנו נמצאים בבידוד, וכל אחד עולה אחד אחרי השני, בלי שאנחנו רואים אחד את השני.
מה אתה עושה? הם גם לא יודעים מה הוא עשה, מה התוצאה
שלו? אין לנו מושג. אתה יוצא מהתחרות, ואז יש את הרגע הזה שכזה, איך הלך? אתה יכול להרגיש שהלך גרוע, ופתאום אתה בגמר, אתה
יכול... ואסור לו לגלות, מעדיף לו לגלות גם.
לא, לא, כשאתה יוצא, אז בשבילך נגמרה התחרות, כולם מדברים איתך.
אתה לא חוזר לכולם.
אתה לא חוזר, אתה יוצא לקהל.
אוקיי, נו, אוקיי, ואז אתה רואה פעם ראשונה את הקיר ו...
נכון, אז כשאתה יוצא למסלול, יש לך 5 דקות, אתה רואה בפעם הראשונה את הקיר, ואז אתה מתכנן אותו במשך בערך דקה, אתה ממש מנסה להסתכל על האחיזות, לנסות לחשוב על כל מיני דרכים, ואז אתה עולה ומקווה שהתכנון שלך היה טוב, ולפעמים אתה גם צריך באמצע ככה, תוך כדי 5 דקות לשנות, לנסות לחשוב מחדש. במקצה של ההובלה זה אחרת, מוצאים אותנו את כל המתחרים ביחד, 6 דקות, לתכנן את המסלול, יש לנו 6 דקות להסתכל עליו, קיר בגובה 20 ומשהו מטר, אנחנו מתכננים את כל הצעדים הכי קטנים, ואז הולכים לבידוד, מנסים ככה להריץ בראש, לראות אם אנחנו זוכרים טוב את המסלול, ואז מוצאים אותנו אחד-אחד. אז באמת החלק הזה
של התכנון... זה להיות ראשון שם, לא? כי אז זה טרי לך בראש.
למרות שדווקא אם יש זמן לחשוב על זה, אתה ככה יכול לגבש את זה יותר בראש, אבל כן, זה יכול באמת יתרון להיות ראשון. וגם באמת החלק הזה של התכנון הוא ממש ממש חשוב, אני גם מנסה לחשוב על כל מיני אופציות, נגיד אם האחיזה הזאת תרגיש ככה, אני אעשה את זה, אם היא תרגיש ככה, אתה מנסה לחשוב על כמה שיותר מידע שיהיה לך בזמן שתעלה על המסלול, ויש משהו מאוד נחמד שקורה בספורט הזה, שגם רציתי לשאול אותך, מה אתה חושב על זה מהספורט שלך, מהג'ודו, שאת המסלולים האלה אנחנו מתכננים ביחד, אנחנו ממש מתייעצים אחד עם השני, גם בנינג'ה כשאנחנו מתכננים את המסלולים, וזה משהו ממש מוזר שקורה, אני חושב שאולי עכשיו כשזה נכנס לאולימפיאדה, אולי לאט לאט זה משתנה. אבל אנחנו מסתכלים על המסלול, ומתכננים אותו ביחד, עומדים שם אחד עם השני, שואלים, מה אתה חושב שצריך לעשות שם? אתה תופס עם ימין, עם שמאל, משהו זרים אחד לשני? כי באמת אולי יש משהו בטיפוס ש... זה קודם כל בא מהטבע, מהטיפוס על צוקים,
מהתחרויות. כן, מאוד לא נהיה תחרותי. אני חושב שיהיה תהליך כזה, שלאט לאט אתה תראה שיתחיל לחשוט. אני חושב, לך מהמסלול הזה. איפה שיש את הקרישים.
לא, אל תתפוס שם, זה לא טוב.
איפה כשאתה נופל, התנין אוכל אותך.
כן,
אז זה כמו שכשהג'ודו התחיל, אז הוא התחיל מאיזשהו רציונל של, קוראים לזה הדרך העדינה, מי שהמציא אותו, איך אתה מוצא את הדרך הכי עדינה והכי רכה להכריע את היריב, אתה יודע, זה התחיל כזה, הכל היה טכני כזה, אז התחילו להגיע גרוזינים וזה, איזה טכני, איזה בטיח, אתה בוא, בוא, נפרק את היריב, זאת אומרת, יש טכניקה, וואו. אבל זה נהיה קרב, זאת אומרת, כן. זה נהיה אגרסיב, וכאילו, יש משמעויות לכוח, ואני חושב שגם כאן, כי בסוף, בוא נקצין את הסיטואציה, אתה יודע שיש אתה ועוד אחד, והוא המתחרה העיקרי שלך לזהב האולימפי. ואתה בא ומתייעץ איתו, עכשיו אם אתה פתאום קלטת איזה משהו, ואתה תגיד לו, זה יכול להיות ההבדל בינך לבין המדליה האולימפית,
נכון. וכאילו,
זה מגיע לרמה שאתה, אולי לא תהיה מניאק ותכשיל אותו, אבל תגיד, שמע, אני רוצה להיות עם עצמי, אני...
כן, לא, זה כבר קרה באולימפיאדה, אני זוכר שגם זה עניין אותי ספציפית לאולימפיאדה, וראיתי בגמר של האולימפיאדה, כשהיו שישה ספורטאים שהתחרו בגמר בפורמט האולימפי, ואני רואה אותם מתכננים את המסלול, וזה אותם אנשים שאני מכיר מהתחרויות, חברים טובים, אני רואה אותם מדברים אחד עם השני, כמו בכל תחרות, כזה חושבים על המסלול, אתה רואה אותם כזה מסתכלים אחד על השני, מסתכלים על המסלול, מה שמנסים לחשוב, יכול להיות שזה באמת ישתנה לאט לאט, אבל משהו שזה דווקא הראה לי, זה שזה הרבה פעמים שם את הלחץ במקום הרבה יותר נעים, שהרבה יותר כיף להתמודד איתו, כי אתה בא למסלול, ופתאום למרות שאתה רוצה לעשות הכי טוב, אתה רוצה באמת לסיים את המסלול במקום הראשון, פתאום אתה רק חושב על איך אתה עושה את המסלול הכי טוב, ואתה לא חושב על זה שאתה רוצה לעקוף אנשים אחרים. כמובן שבסוף התחרות זה כבוד, אתה מסיים במקום הראשון, זו תחושה מדהימה, אבל מראש זה, אתה לא מתרכז בלחשוב על אחרים, אתה חושב רק על עצמך.
אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, פתאום נזכרתי בסיטואציה שהיא קצת דומה, וגם לי הייתה נראית מוזרה בזמן אמת, זה היה בטורניר פריז, ובזמן החימום, אני אחד התרגילים הטובים שלי היה לרדת מהר על הברכיים, כאילו הייתי עושה את זה ממש טוב, ובקטגוריית משקל שלי זה היה יחסית נדיר. ואני זוכר שבחימום ניגש אליי המונגולי, אלוף אולימפי, וכאילו אמר לי, תראה לי איך אתה עושה, כאילו עשה, וכאילו ביקש ממני לתקן אותו, להסביר לו.
כן.
עכשיו כאילו אני אומר, זה עזור, אנחנו לפני תחרות, מה אתה עכשיו מבקש ממני להסביר לך? והאבסורד זה שאני כן עזרתי לו, אמרתי, אתה צריך להיות מסובב יותר, כאילו נתתי לו טיפים. ואחרי זה אמרתי, זה עזוי, זה כאילו מה הוא מבקש ממני עזרה, ומה אני עוזר לו בכלל, לא יודע, אבל היה זה משהו מאוד, כי בסוף זה לא משנה, כאילו כשאתה עולה לקרב זה... מי שיהיה יותר טוב ינצח, כאילו לא משנה אם הוא אמר, עכשיו הטיפ שנתתי לו, זה יגרום לו להיות אלוף אולימפי, זה כאילו פתאום הזכיר לי את זה, אבל אתה יודע, אתה מתאר פה ענף, שלמרות שאני הרגשתי שאני מכיר אותו, שהוא שונה לגמרי מרוב הענפים, אני לא מצליח לחשוב כרגע על ענף ספורט, שבו אתה מגיע ופעם ראשונה רואה את המסלול שלך.
כן.
זה לא קורה, טניס, כדורגל, כדורסל.
לא, אולי באופני ערים, ניסיתי לחשוב על זה, זה קצת ככה, באמת
שהם מגיעים... אופני ערים גם, הם מסלול חדש שהם לא פגשו אף פעם.
כן, הם מגיעים למסלול, יש להם כמה ימים לנסות את המסלול, להבין בדיוק מה הם הולכים לעשות שם, זה מסלול עם כל ה... ככה, עם הפניות הייחודיות, הדברים, ככה, מסלול, אין לי מושג באמת באופני ערים, עדיף שאני לא אסביר, אבל כן, הם רואים אותו פעם ראשונה במיוחד לתחרות, וחוץ מזה לא הצלחתי לחשוב על עוד ענף ספורט, אבל זה באמת קטע גם כי יש משהו בטיפוס ש... זה גם למה שאלתי אותך, כי גם אצלכם יש את ה, לכל אחד את הטכניקות המיוחדות שלו, שכן אפשר לשתף, אתה יכול פתאום לעלות פוסט לאינסטגרם, ולספר בדיוק את הדבר החדש שלך, אבל בטיפוס אני חושב שזה מגיע ממקום של, אתה יודע, למרות שכולנו מתחרים אחד עם השני, כשיש פתאום זמן ככה בין העונות תחרויות, אנחנו הולכים לטפס בשטח על צוקים, ופתאום כל המתחרים נפגשים אחד עם השני, עובדים ביחד, נהנים, זה לא שעכשיו... מתחרים בענף השחייה, יקבעו ביחד לשחות בים איפשהו, זה כאילו זה התחרות באה ממקום קצת שונה בענף הזה, ואני באמת חושב שאולי עכשיו עם הכניסה לאולימפיאדה, לאט לאט זה יקבל קצת כיוון אחר, אני חושב שקצת מתחילים להרגיש את זה, שפתאום באמת ההישגיות מתחילה ככה לגדול, שבאמת יש בזה הרבה צדדים מגניבים, אבל גם משהו מהאותנטיות הזאת של הענף של הטיפוס, זה שינה הרבה.
אתה יודע, שאני מדבר עם אנשים על לחץ, זה כאילו אני עושה הבדל בין שני סוגי ספורט. ענף ספורט שאתה מתחרה בעצמך, נגיד קפיצה לגובה, ריצת 100 מטר, קפיצה לרוחק, זאת אומרת, אתה לחוץ כי אתה רוצה לעשות את הקפיצה הכי טובה שאתה יכול, אבל בסוף אתה שולט בהכל. אתה בוחר מתי לרוץ, מתי לקפוץ, אתה מוח... זאת אומרת, אתה כמובן מתחרה מול אחרים, אבל אתה לא באמת מרגיש את התחרות באופן אישי, ויש ג'ודו ויש טניס, שאתה מתחרה מול מישהו. שבהכנה מנטלית זה קצת יותר קשה, כי אם בקפיצה אני בוחר את כמה צעדים אני עושה, כל המשתנים בשליטתי, פה המשתנה לא בשליטתי, כי פתאום יכול לבוא יריב שיעשה דברים אחרים, אני לא יודע להתכונן אליו. ופתאום כשתיארת את זה, אצלכם אפילו יש משתנה עוד יותר גרוע, אתה מגיע למסלול שאתה לא יודע מה המסלול. זאת אומרת, עכשיו בהכנה המנטלית, הרי מה מרגיע אותי בקרב, שאני אומר, טוב, אריק, היריב הזה הוא ימני, אני מכיר אותו, אתה תתפוס אותו בשרבול, תפוס ימי, כאילו, יש לי איזה, פה אתה מגיע ואתה, איך מתכוננים מנטלית למשהו שאתה לא יודע מה הוא יהיה?
כן, אז באמת זה, אני חושב שזה, מה שזה גורם באמת לאתגר הכי גדול בצד המנטלי מהבחינה הזאת, זה שאתה מגיע לתחרות, וזה מסלול שאתה לא מכיר, אז אתה עולה עליו, ולאורך הדרך יכולות לבוא הרבה הפתעות, אתה פתאום מגיע לאחיזה שחשבת
ש... אני מדבר אבל עוד לפני, אבל כאילו שאתה עכשיו מחר יש לך תחרות, ואתה לא יודע איזה קיר יהיה לך, כאילו איך אתה מכין את עצמך לזה, מה אתה אומר לעצמך?
כן, אז יש לנו כל הזמן את המחשבות בראש של, אולי זה יהיה ככה, מעניין מה המסלול, אנחנו ממש מנסים לנסות לדמיין, ככה פתאום מעלים באיגוד של הטיפוס איזה תמונה שרואים קצת מהאחיזות שאולי משתמשים שם, אנחנו כולנו מתלהבים, אבל באמת זה קשה, אבל זה דווקא יכול להרגיע את הצד הזה, כי אתה אומר לעצמך, מה שיהיה, אני אתמודד עם זה הכי טוב, אתה, אין לך על מה לחשוב יותר מדי, אתה אומר, יהיה מסלול, אני סומך על הגוף שידע להתמודד איתו טוב.
אוקיי.
זה נחמד.
אבל יש לך נגיד דברים מחלישים, כי אני מניח שכל אחד הוא טוב בדברים אחרים.
נכון.
יש כאלה שהם טובים, לא יודע, בזווית מסוימת, אחד באחיזה כזאת, ואז אתה אומר, יו, רק שלא יהיה לי את הקיר הזה, ופתאום
כן, חד משמעית. אני חושב על דברים שקשורים לגמישות, אם יש משהו שצד שפתאום דורש ממך להעלות את הרגל נורא גבוה, לשים עקב מעל הראש, דברים שלי קשה איתם, אז פתאום אתה רואה, אתה יוצא למסלול, ואז הדבר הראשון שאתה רואה זה פתאום איזה אחיזה גרועה ורגל ממש גבוה, ואני אומר, אוקיי, איך אני הולך להתמודד עם הדבר הזה, או שלפעמים זה גם ההפך, אתה רואה את הצד שאתה הכי אוהב מכל הסוגים של הצדים, פתאום איזה משהו כוחני, מאחיזה קשה לאחיזה קשה, שאני מרגיש איתו בנוח, אז כל תחרות באמת ומה שהיא מביאה, אבל זה באמת דורש הרבה עבודה בפשוט לא לחשוב יותר מדי על מה הולך לחכות, על מה הולך להיות, אלא פשוט להעביר את המחשבות, להיווצע טוב על מה שיתנו לי.
אתה יודע, אני מאמין שבסוף, כאילו, סוג הספורט שבו אתה עוסק, בכלל סוג העבודה, כן, אבל אנחנו כרגע מדברים על ספורט, הוא מושך לשם את האנשים שהכי מתאימים, זאת אומרת, אנשים מאוד אוהבים להגיד שג'ודו הוא נף שחמט פיזי, וצריך לחשוב בו, וכאילו יש אלמנטים של חשיבה, אני מודה, אבל צד שני, אני מכיר כמה, שלא, חשיבה זה לא הצד החזק שלהם, אבל הם חיות, כי בסוף זה קרב. עם כל הכבוד לטכניקה, ג'ודו זה קרב, ולוחמים מנצחים, מונגולים, קזחים, גרוזינים. והענף שלך, שאלמנט התכנון הוא אלמנט מאוד מרכזי בו, והחשיבה, זאת אומרת, זה מושך פתאום אנשים אחרים. זאת אומרת, אם אני רק לוחם כזה, זה לא, 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 זה לא מתאים לי הענף הזה. בסוף אתה טיפול, זאת אומרת, זה ממש מושך אסטרטגים, כאילו מושך אנשים,
נכון.
כאילו זה מאפיין את המטפסים שהם, אני לא מכיר מלא מטפסים.
אני חושב שיש איזה מאפיין כזה, אבל בזמן שסיפרת על הספורט שלך, זה גרם לי לחשוב על זה שאמרת שיש באמת ג'ודאים שמגיעים והם פחות מתכננים, חושבים אליהם, פשוט באים, יוצאים לקרב ונלחמים. אני חושב שגם בטיפוס אתה יכול להיות עסוק בלנסות לחשוב, לדבר עם עצמך, לנסות להבין, אבל אתה עדיין רואה מטפסים, נגיד יש מטפסים יפנים מדהימים, הכי טובים בעולם, שזה נראה שפשוט התנועה באה להם, בלי שהם חושבים יותר מדי, הם פשוט באים לצד, והגוף שלהם ככה מוצא את הדרך הכי טובה לעשות אותו, ואתה לא אומר לעצמך, הם בטח תכננו את הדבר הקטן הזה שהם יעשו עם הרגל פה, הם פשוט באים וככה, זה, המחשבה שלהם באה כזה מהגוף, הם ממש פשוט מרגישים את מה שצריך לעשות. אז אני חושב שזה צריך את השילוב הזה, כי גם הרבה פעמים כשאתה נכנס יותר מדי לראש, ומנסה כל הזמן לחשוב על הדברים יותר מדי, אז המחשבות האלה יכולות בסוף לעייף אותך, לבזבז לך אנרגיה, כשאתה על המסלול, לפני המסלול.
כן, מעניין, פתאום נכנס למרות שהרגשתי שאני מכיר כאילו, פתאום עשיתי לחשוב על זה יותר מעומק, כי אני מרגיש, ופה זה אולי פספוס שלכם, שעם כמה שהנינג'ה שירתה את המטפסים, בעיקר ברמת ההיכרות והתמיכה, העובדה שעכשיו אתה יכול להקדיש את עצמך לאימונים, בגלל שאתה נהנה מהריקושטים של הנינג'ה, אבל עדיין זה לא הביא את הטיפוס למקום שבו הוא יכל להיות. אתה מבין למה אני מתכוון?
כן.
זאת אומרת, כאילו הייתי חושב היום שעם כל הכוכבים חזנו ואתה שמובילים את הענף, זאת אומרת, זה היה צריך להיות במקום הרבה יותר מרכזי, לשדר תחרויות, להבין יותר תחרויות, כאילו זה, יש שם איזה גורם שחסר בתיווך של שני הדברים.
כן, מעניין. זה... אני אצא מכאן ואני אחשוב על הדבר הזה, אבל...
לא, יש לך מספיק מטרות, סתם כן. אני פתאום חושב על זה, שאם אני, שאני מבין... עדיין לא הבנתי לעומק את הניואנסים האלה, ומעניינים כאילו.
הבנתי מה אתה אומר, כן.
זה מעניין, אני לא ידעתי שפעם ראשונה אתה רואה את הקיר, וכאילו,
כן.
זאת אומרת, זה משהו עדיין חסר, בכלל, שמה, אני שנים טענתי עוד שלא היה ערוץ הספורט, והיו משדרים ג'ודו רק באולימפיאדה, והיה לי ויכוח, לא, מישהו מאוד מוכר בעולם הג'ודו, והוא אמר לי, אריק, אף אחד לא מעניין אותו כלום, מעניין אותו רק אולימפיאדות. רק שתביא מדליה אולימפית יכירו אותך, ואמרתי, אני לא מסכים עם זה, כי אני זוכר בתור ילד היה ערוץ אחד, ושידרו ליגה גרמנית, היו מדברים על הטבלה בליגה, אפצה קל ניצחה, עכשיו, אני כל פעם הייתי אומר, וואי, מעניין מה אפצה קל, עכשיו, אני לא יודע מי מסחק, סתם, כי בגלל שזה היה בטלוויזיה, ברגע שאתה לומד להכיר משהו, אתה מתחיל להתעניין בו, כי ככה זה, ואז התחיל להגיע ערוץ הספורט, והתחיל לשדר תחרות, ואתה פתאום רואה ש אנשים מבינים, ומכירים גם ספורטאים לא רק שהם מדליסטים אולימפיים, מכירים את גפן פרימו, ומכירים את אל פליקר, שלא לא התחרו באולימפיאדה. זאת אומרת, הכל עניין של כמה, איך שחקני, איך אוהדים אמריקאים אוהבים פוטבול, וישראלי לא מבין, כי הוא לא מבין כלום בפוטבול, זה כזה מסובך, אתה לא יודע מה הכל, אתה יודע שיש רק טאצ'דאון, יש כל כך הרבה מהלכים, אבל הצופה האמריקאי, הוא חי את זה מילדות, הוא מבין את החוקים, הוא מבין את הניואנסים, הוא נהנה בייסבול, אז אני אומר שבסוף, כל שאלה של כמה אתה חושף אנשים לדבר הזה, כמה אתה מתווך להם את זה, וגם פה העניין של הטיפוס, זאת אומרת, ברגע שישדרו יותר תחרויות, ויתפכו את זה, וישמעו אתכם מדברים, זה יגרום לזה להתעניין יותר.
נכון, אני כן חושב שבאמת בשנים האחרונות הייתה גדילה מאוד גדולה, בנושא הזה שדיברת עליו, כן, פתאום התחילו לשדר תחרויות בערוץ הספורט, הייתי באליפות אירופה, ואנשים באמת התחילו, וזה משהו שמאוד הפתיע אותי, בתור ילד, לא דמיינתי ששדרו תחרויות טיפוס בטלוויזיה. זה משהו מאוד נחמד שקורה עם הנינג'ה, אבל אתה צודק, צריך נראה לי גם להבין איך לשפר את הדבר הזה.
עכשיו לסיום, זו שאלה כאילו שהיא קצת אולי קנטרנית, כאילו רק בגלל שאתה ספורטאי אולימפי, אני מרשה לעצמי לשאול אותך את זה, כי כשאני יושב ורואה את הנינג'ה, ואני רואה את הבאז שעושה את התחרות, ואת ההתלהבות שיש מכאלה ש... ואני כאילו אומר, כי בינימט, כאילו, איך יש ספורטאים אולימפיים שמתענים פי עשה יותר קשה, וכאילו, אף אחד לא מתלהב מהם, אף אחד לא רואה אותם, זה חולף לך בראש, כאילו?
כן,
כאילו,
לא,
את,
זה...
אתה התחלת בנינג'ה, ואז חודש אחרי אתה בא לתחרות בארץ של טיפוס?
מסיים מקום שישי,
לא משנה, כן. אבל אף אחד לא מצלם אותך, לא רואה אותך, כאילו, אף אחד לא... יש 20 אנשים אולי בקהל, ופה כן. אתה בא לתוכנית טלוויזיה, כאילו, אתה מייקל ג'ורדן.
לא, בדיוק, אז זה משהו שגם אמרתי בהתחלה, שפתאום יש את התחושה הזאת של רגע, אנשים מכירים אותי מתחרות ספורטיבית שהתחרתי בה. לא, אבל לפני
היכרות, כאילו איזה, כאילו תחשוב שעכשיו אני סתם הולך רחוק, היו לוקחים תחרות טיפוס שאתה מופיע בה, שמים אותה בקשת, ועוטפים אותה בכל הקשתיות שלו.
בדיוק, זה מדהים, זה מדהים. לא, לא, אין ספק שיש את הדבר הזה, שבאמת הם נורא טובים במה שהם עושים, אתה יודע, פתאום אתה רואה תחרות ספורטיבית עם המוזיקה, עם התאורה, עם כל הרעש מסביב, עם הפרשנות הזאת, כל הקהל, זה משהו אחר לגמרי, אבל אני חושב שאין מה לעשות, זה שילוב של ספורט ושל טלוויזיה, והם פשוט טובים במה שהם עושים. הרבה פעמים חשבתי על מה יקרה אם יעשו תחרות טיפוס ככה, באותה צורה.
כן, אני ממש מרגיש שאם נעשו ניסוי כזה, ויקחו, בוא ניקח ענף שהוא פחות חשוף, לא ג'ודו שהוא קצת מוכר, לא יודע. עכשיו טקוונדו, מחליטים מלוחם הטקוונדו של ישראל, ועושים תחרות בפריים טיים, טקוונדו, ומדברים עליו לפני, ומראים אותו, אתה יודע, כמו הפרופילים שעושים עליכם לפני שאתה עולה למסלול, והופכים את כל אחד מהם לכוכב. השאלה אם כאילו עכשיו הזוכה בטקוונדו ישראל, הוא הופך להיות יובל שמלה, אתה מבין? כאילו, כן. זה מטריף אותי תמיד.
לא, לא, גם אותי יש את השאלה הזאת, אם הייתי עכשיו נמצא שם בטלוויזיה, ופשוט עושה ג'אגלינג כזה עם שלושה כדורים, והיו מתלהבים באותה צורה, אז האם זה היה נראה אותו דבר? אז כן, אז יש את השילוב הזה, זה גם באמת מוזר, אחרי זה באמת אני בא לאימונים, ופתאום יש את התחושה הזאת של הגעתי להישגים בתוכנית של הנינג'ה, אבל אם זה היה עכשיו תחרות ש... בוא נגיד, הייתה ברעננה במתחם נינג'ה, בדיוק אותה תחרות עם אותם אנשים, זה היה אחרת לגמרי, אין מה לעשות, גם אם היו מביאים צלמים.
טוב, כל טלוויזיה אני. לסיום, אז מה, חוץ מלהגיע לאולימפיאדה, איפה אתה רואה את עצמך עוד שנתיים, ארבע שנים, כאילו מה בוויז'ן כזה היותר רחוק?
בוויז'ן היותר רחוק זה, אני רוצה באמת, הסיבה שאני נכנס לעולם של הלימודים עכשיו, זה כי מאז ומתמיד, באמת המדע מאוד עניין אותי, הפיזיקה, ועכשיו אני רוצה באמת לנסות להתחיל את
זה. תוך פיזיקה?
כן. אוקיי. אני רוצה לשלב את זה עם האימונים, ואז באמת להמשיך עם התחרויות ככה, כל עוד אני מרגיש שאני מצליח להתאמן טוב, ולהרגיש בכושר טוב, אבל באמת כש...
מה זה מדע? זאת אומרת, אתה רואה את עצמך אחרי הספורט? חוקר, כן, ממש.
מאז שאני קטן, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
לא, אמרתי שאני קטן בטפסים חכמים, אתה רואה, לא?
לא, זה מה שאני רוצה, נראה אם זה באמת מה שיקרה, אבל כן.
טוב, יובל, אז קודם כל שיהיה בהצלחה, גם בלימודים, גם ב... ניסיון להשיג את הכרטיס לפריז 24, ואנחנו נמשיך לעקוב.
תודה רבה, תודה, שמח להיות פה.
אז קודם כל אני מקווה שמאוד נהניתם, ושאתם לא כועסים עליי שאירחתי ספורטאי. אני בתחילת הדרך מאוד הקפדתי לא להזמין ספורטאים, כדי שהפודקאסט לא ימותק כפודקאסט ספורט, אבל אני חושב שכבר... מי ששומע אותי מבין שמה שאני מתעכב עליו הוא לגמרי לא ספורטיבי, הוא גם קורא בספורט, אבל הוא לא ספורטיבי, ואם יש איזה משהו שאני לוקח מהשיחה, אנחנו ממש נמצאים דקה אחרי שיובל הלך, אבל הנושא הזה שבו תחשבו שנייה שאתם מגיעים ליום העבודה שלכם, ופעם ראשונה אתם נתקלים במשהו חדש. זאת אומרת, העובדה שאתה בא לתחרות, טיפוס, ופעם ראשונה אתה רואה את הקיר שנייה לפני שאתה מטפס עליו. זה כאילו הזוי, אתה ניגש לסיטואציה של חוסר ודאות מוחלט, ובעצם אני חושב שברוב העבודות שלנו זה לא קורה. זאת אומרת, אתה בדרך כלל מגיע לאותה סיטואציה, יכול להיות שיש פתאום אלמנטים שונים, אבל אולי רופא בחדר מיון שכל יום יכולים לקרות דברים חדשים לגמרי, והוא לא יודע עם מה הוא צריך להתמודד. אבל באופן כללי, אנחנו חיים במצב של ודאות. אני תמיד אומר שאנחנו צריכים לשבור אותה, אבל תחרות טיפוס היא בעצם, מראש אתה מגיע לסיטואציה של חוסר ודאות, ואני חושב שלא סתם קלטנו שיובל הוא בחור חכם, כאילו היכולת הזאת לדעת להתמודד עם זה, גם מבחינה מנטלית, גם לתכנן איזשהו משהו שאתה עושה שנייה לפני טיפוס, בעיניי זה דורש גם תעצומות נפש, וגם איזו יכולת, לדעת לתכנן משהו מאוד מהר, זה כאילו מראה על איזושהי רמה שכלית מאוד גבוהה, אבל שוב, כמו שיובל אמר, יכול להיות שיש גם כאלה שמצליחים לחפר על יכולת שכלית נמוכה, על ידי איזושהי כישרון גופני מאוד מאוד גבוה. בכל מקרה, זה כרגע הנושא שתפס אותי, אני מניח שכשאני אלך הביתה, עוד דברים ככה ילכו וישקעו, אני מקווה מאוד שנהנתם, אני נהניתי מאוד, אני מקווה שתמשיכו להאזין לפרקים הבאים, אני רוצה להודות לרפי יגיב על הניהול, אני רוצה להודות לשמע, פודקאסטים ויצירות סאונד, ולאינבסטרו 360, שמארחים אותנו כאן באולפן שלהם, תמשיכו להאזין, בפרק הבא יש איזו הפתעה קטנה, קצת שונה מהפרופיל הרגיל שלנו, אבל אני משוכנע שתהנו, להתראות.